טוב, אנחנו נמצאים היום בפרק למד ה' עד למד ז', כאשר למד ה' עוד קשור לפרקים שלפניו, ומפרק למד ו' בעצם מתחילים, זה משהו יותר סיפורי, אנחנו חוזרים כאילו לסיפור במלאכים, על סנחריב, רב שקח, חזקיהו, את הסיפור שקראנו שם בעצם במבט של ספר ישעיהו. כפי שאמרתי שבוע שעבר, אז באמת כאשר סיפור מקראים מופיע פעמיים או שלוש, כמו במקרה שלנו, גם במלאכים, גם בישעיה, גם בדברי הימים, בעצם צריך קודם כל לעשות השוואות. לעשות השוואות. האם יש דברים שכתובים פה לא כתובים בספר אחר, וכן להפך. האם הדברים, גם מה שכתוב, האם כתוב באותה לשון, אם יש לזה משמעות. וסתם ככה צריכים לשאול, למה בעצם הדברים חוזרים על עצמם? בכלל הסיפור, ככלל. בכלל למה צריך להביא אותו? וכנראה שלכל דבר יש מטרה. בגדול, הסיפור במלאכים הוא הסיפור ההיסטורי. מלאכים הוא כעיקרון ספר סיפורי. הוא ספר סיפורי שתאר את המקרה כמו שהוא היה באותה תקופה. ספר ישעיהו הוא בעצם ספר של נבואה. ההקשר שלו הוא נבואי. בעצם יש לנו יותר מה ללמוד ממנו, יש דגשים אחרים בסיפור, ואילו דברי הימים אנחנו יודעים בעצם שהוא בעצם ספר סיכום בראייה היסטורית של הדברים, מאוד נחמד להסתכל על ההבדלים. אז בעצם אנחנו נצלול פנימה ונראה איך אנחנו מתקדמים. הפרק הזה, פרק למד ה', פרק בין 10 פסוקים, פרק קצר שמתאר את הקיבוץ גלויות בזמן הגאולה, כאשר הפרשנים נחלקים האם מדובר פה שהנביא פונה אל גולי בבל אחרי חורבן בית ראשון, או שבעצם פה מדובר על גאולה עתידית. בכל מקרה, הנביא מתאר פה מציאות של שמחה גדולה של מי? של המדבר. איפה יש? אנחנו יודעים בעצם שהמדבר הוא בעצם תמיד יש לו דימוי שלילי. דימוי שלילי בעצם שמתאר את המקום של החיסרון, של העדר, כמו שהמהר"ל אומר, מסביר את זה, אדם שם את עצמו כמדבר, זאת אומרת, כאילו מבטל את כל הדברים האחרים. אם בן אדם רוצה לגדול בתורה, בעצם צריך להתייחס את כל הדברים האחרים כמדבר. המדבר בעצם מתואר גם המהר"ל כחיסרון, מקום שאין בו בני אדם, אין בו חיות, ופתאום המדבר מתחיל לפרוח, ובניגוד לפרקים הקודמים שעוסקים בהרג, בחורבן, שלמת תוכחות, פה בעצם ישעיהו סולל דרך במדבר, שבעצם הדרך הזאת צריכה להיות מוכנה לקליטה של מישהו. ובתחילת הפרק באמת לא מבינים על מה השמחה. יש פה תיאור של משהו שאתה חושב שהוא תיאור שהוא כשל עצמו, לעצמו. זאת אומרת, יש העניין שהמדבר יפרח. אז זן הגאולה, המציאות יפרח. ורק בסוף הפרק, כמו שרמזתי, בעצם יש לזה תכלית. התכלית הזאת של בדויי השם ישובון ובאו ציון ורינה ושמחת העולם על ראשם. אז בעצם, כשמגיעים לסוף הפרק, צריך לקרוא את הפרק בעצם בראייה הזאת. זאת אומרת, בעצם הפריחה של המדבר, כל מה שהולך לקרוא, כל התנאים שהולכים להיות במדבר, להשתפר, הם בעצם לתכלית מסוימת. למה? עובדויה השם ישובון באו ציון ברינה. אז בעצם כמו שאמרנו בהתחלה, הפרשנים נחלקים, אין פה נתניהו, ישעיהו מדבר על, על בעצם גולי בבל, גולי בבל, זאת אומרת אנחנו מדברים פה על המדבר שנמצא בין בבל לארץ ישראל, בין בבל לארץ ישראל, או שאנחנו מדברים במדבר אחר, מדבר אחר שהוא לאו דווקא מדבר במצרים, יכול להיות כל מדבר, בעצם מכל הגלויות, אם אנחנו מדברים על הגאולה העתידית, שמגיעים לארץ ישראל. עכשיו, בעצם יש פה שני אפשרויות להסביר, האם באמת מדובר פה על תנאים חומריים, זאת אומרת יהיה כ-2000 שנה, אם אנחנו מדברים על גאולה עתידית או גולי בבל אפילו, למה הם לא חוזרים מיד שיקלו אותם? כי התנאים לא מאפשרים. התנאים בגלות לא אפשרו, היו גם טיפין עלו לארץ ישראל במשך כל 2000 שנה, אבל אנחנו יודעים שמלפני 150 שנה, אותם שנה התחילה, היה התעוררות והיה גם התנאים אפשרו להגיע יותר וגם למצוא פה מחיה בארץ הזה, לא רק את הדרך להגיע, שהיא דרך מסוכנת, אלא להגיע לארץ ישראל ובאמת לקיים בה חיים. אז יש פה, בעצם בביטול של המדבר, יש פה בעצם התנאים נהיים יותר טובים, התנאים החומריים באמת נהיים יותר טובים, שאפשר באמת לחזור לארץ ישראל. אבל פה בעצם אפשר באמת להסביר את זה בעצם שהולך להיות תהליך אחר גם במקביל לתנאים החומריים שיאפשרו את הדבר הזה, ובעצם אפשר לראות ממש לפי הפסוקים שיש כמה דברים שיקרו. קודם כל מדברים פה על בעלי המומים, העברים, הפסחים וכל זה, שיהיה להם נגישות, המדבר יהפוך יש הנגשה, המדבר יהפוך להיות משהו נגיש שגם הם יוכלו לעלות לארץ ישראל. אבל זה כמו שאנחנו מבינים שבעצם ישעיהו פונה אל הגולים, אל גולי בבל או אל הגולים שמספר להם על הגאולה העתידית, אז הוא אומר שבעצם הגאולה תתרחש בצורה ניסית. אנחנו יודעים שמדבר לא הופך פתאום לגן עדן פורח ביום אחד, וגם בצורה ניסית וגם ברמה הגיאוגרפית שלו וגם ברמה האישית. זאת אומרת, קודם כל הוא אומר להם, לגולים, אתם תצטרכו להתמודד עם שתי בעיות. קודם כל המדבר עצמו, צריך לצלוח את המדבר הזה. והדבר השני, יש לנו גם אנשים שהם בעלי מומים, בעלי זה, שלא יוכלו לעשות את זה. ויכול להיות שהוא מדבר פה לא על באמת עברים ופסחים באופן שאנחנו מכירים, אלא אנשים שבאמת עברים ופסחים לראות את הגאולה או לא מאמינים בגאולה, שזה הגאולה. זאת אומרת, יש אנשים שהם לא חרשים, הם חזקים, בריאים, רואים את המציאות, אבל הבעיה היא שהם לא רואים את המציאות כפי שהיא. זאת אומרת, יש להם עניין, אנחנו מכירים אנשים עבריים שלא רואים את המציאות, לא רואים את המציאות כמו שהיא. כן.
הרב הוציא את כל הפרט הזה, שזה לא ממש משל, זה לא...
לא, אני אמרתי, יש אפשר לדבר את זה. יש פה קודם כל דבר פשט. פשט, התנאים החומריים יאפשרו חזרה, יהיה קל לחזור לארץ ישראל. יהיה קל, לא משנה, זה יעשה בצורה ניסית, לא משנה, אבל זה יקרה בפועל. יהיה פה פתאום אמצעי תחבורה טובים, יהיה אפשר להגיע, בארץ ישראל יהיו פחות תקנות, יהיה תנאים. אנשים יוכלו לעלות על אונייה, להגיע, יהיה תנאים יותר, הדרך תהיה יותר קלה מאשר לנסוע בחמורים שיירות, שאתה נתון לשודדים ולזה שיגזלו אותך בדרך, או במקרה הטוב, או יהרגו אותך במקרה הרע. אז זאת אומרת, הם אנשים שלא רואים ושומעים את המציאות, לא מכירים שהגיע הזמן הגאולה, וזה רפיצות, זה הרבה פעמים נובע מחוסר ביטחון עצמי, מכל מיני דברים, שזה הדברים האלה יתרפאו. התרפאו. שכתוב, היה שם מסלול בדרך, ודרך הקודש יקרא לה, ולא יעברנו תמי והוא לעמו. זאת אומרת, הכוונה היא, יהיה דרך קודש, מסלול מאוד ברור. שאומרים דרך קודש, הכוונה, כאילו המציאות תהיה ברורה, מסלול מאוד ברור. הקדוש ברוך הוא יהיה נוכח. לא ישאלו שאלות, זה כן גאולה, לא גאולה, אולי, או משהו כזה. זאת אומרת, הדברים יהיו מאוד ברורים, ולא יהיה ספקות בדבר הזה. אז זה בעצם התפקיד של ישעיהו, לגרום לעם להאמין, לחזק אותו. הוא בא ועושה בעצם, הוא מחזק. הוא גורם לעם להאמין, לראות את הדברים, להיות בעלי חזון, לא להתייאש. וזה באמת כאילו, אף על פי שפעמים נראה שהמצב קטסטרופה, לא מתאים שיהיה עכשיו גאולה. אבל הוא אומר, לא, אני דורש משהו, אני אסתכל אחרת. זה בעצם מה שהנביא אומר פה.
אז הנבואה זורית
לשמה. מה?
הנבואה זורית לשמה.
אני חשבתי על זה, האמת שחשבתי על זה. אפשר להגיד שהיא התגשמה חלקית, אמנם לא בדור שלפני קום המדינה, אבל אם אתה מסתכל על השנים האחרונות, סך הכל הדרך להגעה לארץ ישראל של הגוי, של בוא נאמר העולים של השנים האחרונות, המצב הרבה יותר טוב, זה לא לשנות המאה הקודמת ושנות הזה, סך הכל אחרי שקמה המדינה, זה מצב הרבה יותר טוב, הם לא צריך מדלגים מעל המדבר, זאת אומרת, וגם ככל, אם אנחנו רואים, לא רק מדלגים מעל המדבר הפיזי, כי אתה מגיע לישר לנתב"ג, אלא הכוונה היא שבעצם ככל שנהיית התחלת דגולה יותר גדולה, אז יותר אנשים מאמינים שזה התחלת דגולה. כאילו, הרי לפני שקמה המדינה, אז ראו, וואו, עם ישראל מתקבץ לציון, יש פה איזה משהו אלוקי. מי ראה את זה? גדולים ראו את זה. אוקיי? אבל אחרי שקמה המדינה, הצבא, וששת הימים, והמדינה התפתחה וכל זה, אז זה כאילו, בוא נאמר, אלה שלא מאמינים, לא רואים את הציונאים, אז זה נפקח, זה בעצם גם איזושהי פריחה של המדבר, אפשר להגיד את זה. פריחה, לא איזה מדבר פיזי שצריך לעבור אותו עכשיו. ולאט לאט, כאילו יש אנשים, גם אנשים שחשבו שלך תדע אם זה באמת כאילו גאולה אמיתית, אם זה משהו, אז לאט לאט אנשים לאט לאט מכירים בגאולה הזאת, גם ציבורים שהיו רחוקים, זה, הם כבר אומרים שזה, חלקם אומרים שזה ביטול הגלות, חלקם אומרים שזה, באמת נתחיל להגיד את זה אולי לאט לאט, גם בציבורים, יש פלגים, אוקיי, כמה פלגים מזה שהם מנותקים וזה, אבל הם נהיים שותפים, ולאט לאט זה מגיע, לאט להם מגיע, וגם מבינים, אם מסתכלים, המצב, אנשים, המצב, בקום המדינה, מבחינה דתית, היה הרבה יותר גרוע מאשר עכשיו. היה ממש סכנה לדת. היה ממש סכנה לדת. היום נראה כאילו נלחמים בדת, וכל הדברים נלחמים, כי הציבור מתחזק. אין היום סכנה שפתאום מחר יעבירו על דת ולא יהיו דתיים או משהו כזה. יכניסו את כולם לנו בבתי ספר ממלכתיים או משהו כזה. בקום המדינה כן הייתה סכנה. עד כדי כך שאמרו, לא, אתה, עוד דור שתיים, לא יהיו אנשים דתיים. סכנה, לא היה זה, לא היה לך מערכות קשרות, מערכות זה, שכל, זה לאט לאט, הדברים קיבלו תוקף, חיזוק, וזה נהיה, כן, היום זה הרבה יותר טוב, יש עוד דרך ארוכה, אבל הרבה יותר טוב, זה לגבי הדבר הזה. אבל הנה חנמי, כמו שאמרנו בהתחלה, בתחילת הספר, יש דברים שאנחנו חושבים שמתגשמו עכשיו, ונבואות שככה תלויות באוויר ומחכות לחול. ולפעמים אני מתאר לעצמי שגם בתלשאו היו דברים שחשבו שהם צפו שזה אולי חשבו אחר כך זה אולי חזרה מבית ראשון וכל זה, ואחר כך עברו עוד כמה מאות שנים וכל זה ודברים איזה, ואז פתאום מצביעים ואומרים אולי הפרק כן דווקא כמו חזון העצמות היבשות. אנשים, הרבה אנשים בדורנו, או אם לא בחמלה, בחמה שפוכה, הם לא עליכם. אנשים היום מאוד משייכים את זה לדור של השואה. אנחנו מקווה שלא נצטרך לשייך את זה לעוד דור אחר. אבל כאילו, מאוד משייך שזה כאילו דברים של השואה, וחזון העצמות היבשות, זה עם ישראל שקם, שמגיע וממש מקים מדינה, המון משייכים את זה לחזון העצמות היבשות. לא דווקא איזה משהו עתידי שיהיה, שיש איזה המתים בביקעדורה שיקום. זה ממש שלדים שקמו והגיעו לארץ ישראל, המון מהם את חזון העצמות העבר, משלחים את זה לדור לבני הדור שלנו. אבל יש עוד דבר, שימו לזה סתם עניין, שעשמתי לפה למילה כרמל. בהתחלה, שיש המילה כרמל בהתחלה, מדובר חשוב על תיאור אזור גיאוגרפי בארץ ישראל, שזה הכרמל, ליד חיפה. כמו שמתאים כי כתבור בערים, הוא חרמל בים יבוא. אז שם מדובר על מה? הר הכרמל. כל הדברים בספר מלאכים שמדובר על הר הכרמל, זה הר הכרמל שאנחנו מכירים. פה בספר ישעיהו, לא התייחסתי את זה עכשיו, זה מופיע כבר כמה פעמים, הכרמל הוא משהו בין המדבר ליער. זאת אומרת, יש מצד אחד המדבר, את המקום שאין בו שום צמחייה, כמעט אין בו צמחייה, יש את היער שהוא מלא עצים שבמהותו, במהותו הוא מקום רק של צמחייה. והכרמל מבטא תמיד את המקום שהוא צמחייה נמוכה, שיחים, דברים שהם משהו בין המדבר לכאן. סתם שתכירו את זה שיש פה מדובר על כרמל. אגב, כרמל גם בגמרא במסכת כתובות, האישה אלמנה נקראת ארמלתא. למה ארמלתא? היא כאילו אלמנה מבעלה, נשואה או לא נשואה, היא כאילו משהו באמצע, כאילו הייתה נשואה, היא כאילו היא אלמנה מבעלה, אבל כאילו היא הייתה, זה לא מקום משהי רווקה, נכון? היא לא חברה להיות רווקה, היא כאילו משהו באמצע, נכון? של ילדים וזה, קנה לו אותו דבר שאנחנו עושים, אביב קלוי באש גרס כרמל. מה זה אביב קלוי באש גרס כרמל? זה כמו חצי קליה, חצי קליה. זה המושג כרמל, הוא מושג של משהו באמצע. אז זה נקודה שסתם ציינתי את זה. ובעצם כמו שאמרנו, חזקו ידיים רפות וברכיים כושלות המצו. תראו, יש פה את הקטע של חזקו ידיים רפות וברכיים כושלות המצו, שהוא ודאי מדבר על קושי, לאו דווקא קושי פיזי. יותר קל להבין פה שזה מדבר על קושי בעצם לראות את המציאות. מישהו שצריך חיזוק אמוני, מישהו שצריך חיזוק אמוני, אבל כמובן, פיסח, אז זה דלק היה על פיסח, שזה כאילו אולי משהו יותר באמת כאילו גם מומים פיזיים וטרון לשון אילם. אבל אפשר באמת, כן, מי סמפה לאדם, כמו שאמרו, מי סמפה לאדם. יש אנשים שהם לא באמת אילמים, כאילו הם, אין להם יכולת לבטא או לראות את המציאות כמו שהאמיתית. אז זה באמת כאילו מתאר פה מציאות של המדבר, שהיא מציאות כמו שאמרנו שתהפך ל, ל, לדרך מאוד סדולה וברורה. עכשיו, אם ראיתם בשדף השאלות, הבאתי לכם את ה, את ה, את ה, את הזה שברש לקיש עם האתרות, כמו הסיפור המוכר שכאשר עם ישראל מעמד הר סיני, קדוש ברוך הוא אמרו נעשה ונשמע, שמו להם רגליים ואחר כך בחטא העגל ירדו. זאת אומרת, השיא של עם ישראל היה בעצם מעמד הר סיני במדבר, והשפל של עם ישראל במדבר היה חטא העגל. זאת אומרת, זה היה השפל מבחינה האמונית והדרך. אוקיי, הדרך עבורה. ומעמד הר סיני נעשה ונשמע, הכל היה ברור, העם רואים את הקולות, הלפידים. הכוונה לא רק במציאות, במשהו במוחשי, במשהו שאתה רואה את זה, הכוונה, זה מאוד היה ברור, האמונה הייתה מאוד ברורה. מאוד ברורה. ובעצם מה שישעיהו מתאר פה, אולי זה חזרה למעמד הר סיני. לא שזה חזור עכשיו למדבר שם לקבל תורה, אלא הכוונה למצב שהיית, כמו שהיית במצב הר סיני, שעד אין לך שאלות. זה כמו שאנחנו כתוב במדרש רבה, בפרשת ויגש, שיוסף מתגלה לאחים, אז כתוב אני יוסף אחיכם אשר איזה. אז כתוב, כאומר יש מדרש מפורסם של רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, ומה יוסף שאמר לאחיו אני יוסף נעתקה נשמתה. על אחת כמה וכמה שבן אדם יגיע בסוף גיל 120 לפני כיסא הכבוד, והוא יעמוד לפני ריבונו שם ולא, הנה אני השם פה, מה רצית לשאול?
כל השאלות יעלמו. כל השאלות יעלמו, כי המציאות תהיה כל כך ברורה, היא תהיה כל כך ברורה, אז זה, זה, זה המצב של הר סיני. אומר פה ריש לקיש, בעצם מה זה הודיע? זה שמחת עולם, שמחה שהייתה מעולם על ראשם. העטרה, תחזור על זאת, הבהירות של הנעשה ונשמע, שהכל היה ברור. זאת אומרת, משהו מתאר פה, לא יהיה שם אריה, פריץ חבנן, לא יהיה תורדים, מונעים, כל זה סיבה, סיבה למה לא, סיבה למה, יש לך פתאום, מה זה שפתאום עולה לך פריץ, פתאום אריה, פריץ חיות ענת? זה מישהו שמסיח את דעתך. אתה יש לך דרך, משהו מאוד ברור, ועולים לך כל מיני ספקות. מזה הספקות זה הפריץ חיות, האריה, שפתאום עולה לך, אתה במדבר, אתה מפחד, אתה לא יכול להיות מוכוון דרך. כי כל שנייה עולה לך איזה משהו מזה, שכל מיני ספקות, משהו כזה. אבל פה יהיה דרך הקודש, לא יהיה תומעה במובן של חיסרון, לא יהיה תומעה במובן של הדרך תהיה ברורה, אתה לא צריך להיזהר מתומעה, אתה לא צריך לזה, הדרך תהיה מאוד ברורה ומלאה ומעלת תוכן משמעות, לא כמו תומעה שזה חיסרון, כמו שאומר המהר"ל. וזה באמת דבר שריש לקיש כאילו מתאר לנו פה. חזר, זה כמו, נזכיר לי, מסופר על הרמב"ן, שהרמב"ן היה לו תלמיד שהוא מאוד מאוד החזיק ממנו, מאוד החזיק ממנו, הוא צפה, הוא מאוד השקיע בתלמיד הזה וצפה שהוא יהיה הממשיך שלו. ולא עלינו, התלמיד הזה חלה במחלה קשה ולאט לאט ידרדר והיום הוא מביא ספורים. והרמב"ן לקח את זה מאוד קשה והוא אמר לתלמיד הזה, דרך המצב שלך כבר לא טוב וכנראה אתה תיפטר לעולם שכולו טוב, אבל אני מבקש ממך, שאתה תגיע שם לעולם המת, תתחיל מסתובב שהוא תיאר לו בדיוק מה יקרה איתו אחרי המיטה שלו. והוא אמר לו, אתה תגיע לזה ותלך ככה ותעבור את המדור הזה וזה וזה וזה, עד שתגיע לפני כיסא כבוד. אני מבקש לך שתשאל לפני כיסא כבוד, שתגיע, תשאל למה, ואני משביע אותך שאתה תבוא אליי בחלום ואתה תספר לי, ואתה תספר לי למה, למה זה כאילו קרה לך, למה זה היה צריך לקרוא. ומסופר שעבר באמת כמה עליהם וכמה שעות כנראה וזה, והתלמיד הזה הגיע לרמב"ן בחלום. הוא אמר לו, תדע לך רבי ומורי, כל מה שאתה אמרת היה נכון, הלכתי באמת ככה אחרי יום מיטתי, הלכתי לזה והגעתי למדור הזה ועליתי לפה וזה 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 וזה, והגעתי עד כיסא הכבוד. כשהגעתי לכיסא הכבוד התביישתי לשאול את השאלה, התביישתי להגיד שמורי ורבי שאל את השאלה הזאת, כי הכל ברור, הכל נהיר שם, הכל אמת, הכל אמת, הכל ברור. ופה הנביא מתאר באמת מציאות כזאת שאין סקות, שהדברים מאוד ברורים, שמחת עולם שהייתה מהעולם על ראשם, שהדברים היו מאוד נהירים, היו מאוד ברורים. זה כמו שאנחנו יודעים שאתה הסבר שעל הקפה עליהם הר כגיגית, שבכלל ניתק אתם לך כוח הבחירה, שהמציאות כל כך נהירה, ומה יש לך לבחור? ובמובן הזה, כאילו כמו קפה עליהם הר כגיגית, כאילו לא היה אופציה אחרת בכלל, אתה רואה את הדברים כל כך איזה, וזה בעצם מה שהנביא צופה לעם ישראל, משהו חוזר להם, משהו דורש מהם, שאתם צריכים לחזור למעמד הזה של הר סיני. המעבר במדבר יהיה מעבר הפעם במדבר כמו בזמן של מעמד הר סיני, שהייתם בשיא שבשיא. זה בעצם מה שהנביא מתאר פה, ובזה אנחנו בעצם מסיים. אגב, אתם יודעים שהפסוק הזה מופיע בהמשך, הודיע שמשובון ובאו ציון ורינה, מופיע בהמשך נדמה בפרק נון א', אולי כשנגיע לפרק נון א', אז אנחנו ניגע בו, אבל הוא מופיע שם בשני הבדלים. הפסוק הולך, הודיע שמשובון ובאו ציון ורינה וצמחת עולם הראשון, עד לפה הכל אותו דבר, ובפרק נון א' כתוב במקום ססון ושמחה ישיגו, אז כתוב שם ססון ושמחה יסיגון אמנון בסוף, וגם במקום ונעשו יגון והנחה, נעשו יגון והנחה. מעניין, אוהבי הלשון והדקדוק צריכים לדעת מה ההבדל, למה פה נסוג, למה פה נוספה נון ופה אין נון ויש ור, במילה ונסו ושם לא. אבל בואו נשים את זה בצד. אז זה פרט. אנחנו עוברים עכשיו לפרק למד וב, שפרק למד וב עד למד ת. היום נראה רק את למד וב למד זין. בעצם זה סיפור של מסע הסנחריב, הצלת ירושלים, ועוד עניינים מחזקיהו המלך, וחלק סיפורי במסכת, בספר ישעיהו. אנחנו יודעים שכל, כמו שאמרנו בהתחלה, אותו הסיפור כמעט גם נמצא במלכים ב' י"ח, למדנו אותו, וגם אומנם יש תוספת קטנה שם בפסוקים י"ד ת"ז, ועל כל, על הרקע ההיסטורי, וגם אנחנו נפגוש אותו בקרצה יותר מקוצרת בדברי הימים ב' למד ב'. אז בעצם תקציר האירועים הוא שב-14 שנה למלך חזקיהו, זה בערך 700 שנים לפני הספירה, 700 שנים לפני הספירה, סנחרי, אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על סוף בית שני, סוף בית ראשון, אוקיי, לקראת סוף בית ראשון, לקראת חזקיהו, עולה סנחרי על כל ערי יהודה הבצורות ותופס אותם. אומרת, הוא קודם כל מקיף את ירושלים, וזה למה? כי כבר קרוב לארבע שנים, לפני שסנחריב מגיע לירושלים, גם יהודה וגם מדינות נוספות באזור בעצם מורדים באימפריה האשורית ולא מעלים להם מס. בעצם הם הצליחו לקבוש את כל ערי יהודה הבצורות, ובעצם נשאר להם עכשיו רק ירושלים שנשארת לבד, וחזקיהו בעצם הולך בעקבותיו, שבעקבותה של מלכת ישראל, ש20 שנה קודם לכן גם מפסיקה לשלם מס למלך אשור, ומלך אשור עולה עליה ומגלה אותם. אז מה חזקיהו חשב לעצמו? כי אנחנו יודעים שחזקיהו כן משלם מס למלך אשור. זאת אומרת, הוא עושה כאילו כביכול פה, הוא כאילו עשה את הטעות הזאת כבר פעם, ושילם למלך אשור מס, אבל עכשיו הוא שוב פעם חוזר ולא משלם מס. אז למה הוא חושב באמת, מה הראש של חזקיהו? מה לדעתכם הראש של חזקיהו? למה להתגרות במלך אשור? יש לך, אתה כרגע המלך אשור החזק, אתה משלם לו מס, הוא עוזב אותך, זה עומד במבחן המציאות סך הכל. אז למה לדעתכם הוא מפסיק לשלם מס?
אפשר להגיד שאולה מס כזה מדי, או שמצרים, הוא רואה את הפוליטיקה, הוא רואה שאפשר לפתוח על מצרים, אז הוא...
כן, יכול להיות
שנעסוק
בירידה. נכון, יכול להיות שהמצב הגיאופוליטי זה טעם, לא כיף להיות מדינת בת. בסופו של דבר אתה, זה רואה, אתה מחפש תמיד את ההזדמנות לזה, ויכול להיות. עכשיו, דבר נוסף, את זה אנחנו יודעים, ש... ויכול להיות שחזקיהו בזה שומע לישעיהו, זאת אומרת הוא מלך מאמין, הוא מלך שמאמין בכל השם, הוא אומר לו שיהיה בסדר, אז הוא בהחלט מאמין. דבר נוסף, שימו לב שחזקיהו הוא לא שם מורד במלך אשור ולא מעלה מס, הוא במקביל עושה דברים שיגנו על ירושלים, זאת אומרת הוא במקביל מכניס את המים לתוך ירושלים, מחזק את החומות, אחרי שעושה מהלכים, זאת אומרת הוא עושה מפעלים רציניים, מפעל המים שנקבת השילוח, בעצם הוא עושה, בעצם יש לו גם נערך צבאית, זה לא שהוא זה הולך על 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 מתאבד מה שנקרא, אוקיי. ובעצם אנחנו יודעים שרב שקה עולה לירושלים, סחר שולח את רב שקה לירושלים, והוא עולה בחיל כבד, הוא עולה לירושלים, אבל כבר שאנחנו מכירים את הפרק, המלחמה שלו פה היא פסיכולוגית. זאת אומרת, הוא לא משתמש בחיל הכבד הזה.
אבל קודם כל שהיה אומר חזקיהו, אל תעשה שום דבר, והכל הרם שלא תעשה כלום.
כן.
כי לא זה שחזקיהו שומע לישעיהו וזה שמוסיף לשלם מס. אל תעשה שום דבר.
כן, אז אנחנו יודעים שחזקיהו, ואנחנו העלינו את זה בשיעורים הקודמים, את השאלה, את התהייה, מה מצפים ממלך, אפילו מלך צדיק? הרי אתה מצפה שבן אדם יעשה השתדלות, כל בן אדם, אתה לא יכול להגיד לסומך רק על השם, צריך לעשות איזה השתדלות. יכול להיות שחזקיהו, הוא ראה בזה איזושהי הוא לא יכול כמלך לא לעשות כלום. זה טבעי לכרות בריתות עם העמים האחרים, בריתות כלכליות, בריתות הגנה, לא דווקא מראה על חוסר ביטחון באשם, הוא ממשיך לפתוח בכל באשם הזה. נכון, נכון, לא שמה בכל חזקיהו. חזקיהו יש לו ביקורת על ישעיהו, יש לו ביקורת על חזקיהו, הוא מזכיר אותה כמה פעמים. הרי מי אמרה, אנחנו תכף ניגע בזה דבר מדהים. אם אנחנו מסתכלים, אולי אני מקדים את המוחה, אבל אם אנחנו מסתכלים, אז פשוט רב שקה כנראה היה לו מודיעין טוב. זאת אומרת, אם תשימו לב, רב שקה מדבר ישעיהו. מה רב שקה אומר? בעצם רב שקה אומר לו, מה אתה נסמך על מצרים, משענת כנראה, אז מי אמר לנו שאין לזה? כל הדברים שישעיהו אמר לחזקיהו, רב שקה חזר עליהם. זאת אומרת, אתה ביקורת. רב שקה בעצם הוא ממש כמעט אומר אותם דברים, כאילו מה שנקרא, יכול להיות שהיה לו בתוך העיר, עשה שעורי בית בתוך העיר, היה לו מודיעין טוב שאמר לו כאילו מה איך קוראים לזה, איך קוראים לזה. הוא בהתחלה, הנאום שלו מאוד מחושב, הוא בעצם קודם כל מעליב את מצרים, קודם כל מוריד לך, שמע, יהודה אתם לבד, ירושלים אתם לבד, אין לכם על מי שאין, אל תבנו על ירושלים, מי זה ירושלים, סליחה, אל תבנו על מצרים, מי זה מצרים, משענת כאן הרצות, זה אנחנו יודעים שמה, גם ישעיהו אמר זה. עכשיו, הוא עכשיו נהיה צדיק יותר שם את עצמו, יותר מחזקיהו, ואומר, מי אמר לי לעלות להשחית ירושלים? השם אמר לי עלי על ירושלים והשחיתה. כאילו מה, אני בא לבד? הרי מה אמר לי? למה כדוך הוא אמר לי? כי הוא עשה כנראה שעורי ביתו, והוא ראה שחזקיהו הסיר את הבמות ואת כל זה, והוא אומר להם לזה, הרי חזקיהו הסיר את במותיו, הסיר את זה. הוא בראש שלו היה שחזקיהו כנראה הסיר את הבמות, כי הוא לא רוצה שהעם יעבדו לאלוקים. לאלוקים, כאילו למה לא? תיתן לי כל מקום שאפשר לעבוד את אלוקים. לא, הוא חושב שיש לחזקיהו אינטרס כדי שהוא ישלוט על העם, שהעבודה תהיה רק במקדש. הוא חושב שזה כאילו פה איזה חישובים פוליטיים כדי לבצר את שלטונו, לבצר את מעמדו. אז כאילו הקדוש ברוך הוא נפגע, כרוך נפגע, שכן נפגע בשביל הקדוש ברוך הוא, אוקיי? ואז הוא אומר, מה, הנה, כאילו, חזקיהו הסיר את במותיו, אני הולך הקדוש ברוך הוא שלח אותי לדבר. וכמובן, כמובן, וזה אנחנו רואים לאורך הפרקים, שתמיד, גם תוך כדי, הוא משחיל לחזקיהו את כל הניצחונות שלו, את כל הניצחונות שלו במשך את כל העמים. זה גם לוחמה פסיכולוגית, אומר, זה לא עמד בפני, זה לא עמד בפני, זה לא עמד בפני, האלוקים של ההוא, האלוקים של ההוא, האלוקים של ההוא. רק יש דבר אחד שכמובן רב שקה לא לוקח בחשבון. הדבר היחיד שרב שקה לא לוקח עליו בחשבון, זה אנחנו נמשך שהאלוקים של כל מי שהוא הזכיר, זה לא כמו האלוקים שלנו, זה לא כמו האלוקים שלנו, זה הדבר היחיד שלא לוקח בחשבון בעצם. ויש פה בעצם, אנחנו יודעים ש האנשים, את הסיפור של האנשים שעומדים על החומה של יקים ושבנה ויואח, אומרים לה שרקה דבר נא אל עבדיך הרמית, כי הם חשבו, כי הם בעצם חשבו שהוא לא יודע שם דבר עברי. אבל רק אחר כך הם הבינו שיש פה בעצם לוחמה פסיכולוגית, שזה לא איזה משהו נתונים טכניים שהוא בא לשכנע אותם. יש פה להפוך, הוא רוצה שהעם ישמעו את הדברים האלה, והוא כמובן נותן פה, כמו שאמרנו, מזלזל בכוח של זה, ממש את המדבר מעל המנהיגים אל העם. וכמובן אנחנו רואים שהם מגיעים אל המלך אליקים, קרועי בגדים, שזה גם נתן לכם לדוגמה, שקוראים את הפרק ככה, אתה חושב שהם הגיעו קרועי בגדים, כי מה? כי הם נבהלו, נבהלו, שמע, בן אדם יודע שהוא מתקרב עליו אסון, אבלות, הוא קורע את הבגדים, נכון? הוא הולך למות, במקום לקרוע את הבגדים אחרי שאתה, כמו של אדם שמגיעה לו שמועה לא טובה, כמו אדם אבל, הוא קורע את הבגדים. אבל, כמו שהבאתי את התלמוד, אנחנו יודעים שבתלמוד הסיבה היא אחרת. הם לא יודעים את ההשתונות. פשוט כיוון שהוא הזכיר את שם השם לשווא, נשא את שם השם לשווא, ההלכה אומרת, באופן מאוד צלול, מאוד מאוד, באופן מאוד שכלי וקר, צריך לקרוע את הבגדים. בגלל זה הם מגיעים קרועים בגדים, ושהוא שמע מה הם אמרו, אז הוא גם קורע את בגדם, שהוא שמע משהו או משהו רב שקי אמר. אבל שימו לב, קודם כל, במקרה הזה, עכשיו, אוקיי, עכשיו יש פה בעצם שני סיפורים, אוקיי? בסיפור הראשון, מה קורה פה? קורה פה שבעצם חזקיהו קורע את בגדיו ושולח שליחים אל חזקיהו, אל ישעיהו. אומר לו, שמה, הצרה צרורה וזה. שאלה ששמה על תעלי, האם, מה, ישעיהו לא יודע מה הסיפור? כאילו, הוא צריך לשלוח לו שליחים? כאילו, ישעיהו יושב בבית, אם חזקיהו לא ישלח אליו שליחים, אין לו שום דבר, תעודד את חזקיהו, משהו, תגיד לו, שום דבר. אוקיי. אז הוא שולח אליו שליחים, ומבקש ממנו מה? להתפלל בעד השארית הנמצאה. אז זאת אומרת, אני מבקש מהנביא להתפלל. אגב, במאמר מוסגר, אתם יודעים שהתפקיד העיקרי של הנביא, תמיד שואלים ילד קטן, תגיד לי, מה זה נביא? מה הוא הגיד? מה זה? כן, אבל מה התפקיד של הנביא? מה נביא לנבא את העתידות? נכון? לא, זה לא התפקיד. התפקיד המרכזי של הנביא זה להתפלל בעד העם, להרים את העם, לחזק את המחנדים. הפעם הראשונה שמוזכר נביא בתורה, איפה זה? אבי מלך. אבל מה הוא אומר ומה כתוב שם? שהקדוש ברוך הוא אומר, ועתה השב את האיש כי נביאו והתפלל בעדך וחי. התפקיד המרכזי של הנביא התפלל בעד העם, להיות מתווך, להרים את העם, זה התפקיד שלו. ופה הוא מבקש להתפלל. אז מה ישעיהו עושה? אם נותן בו רוח, לא, הוא רק מבשר לו בשורה. אם נותן בו רוח ושמע שמועה, הנה אומר, כה אמר השם, אל תירא מפני הדברים השמעת אשר יצפון אהרון לך שוב אותי אם זה לבורו אשר שמע אשר לארצו יפתי בחיים בארצו. אוקיי? ואז הוא בעצם רב שקה מבחינתו הוא שומע על וימצא את מלך אשור נחמה על לבנה כי שמע כי נסע מלך איש וישמע אל תירא כי המלך כוש למור יצא להילחם איתך. זאת אומרת הוא כרגע איך אומרים? היה יצא איך אומרים לחזקיהו יצא קלף טוב ובמקרה, מבחינת רב שקם, במקרה כרגע יש איזו מלחמה יותר חשובה, אז הוא עוזב את ירושלים ובעצם זה. אבל אז הוא לא סתם עוזב את ירושלים, הוא שולח שכם, הוא שולח ספרים, מכתב למור מסר לחזקיהו, פה זה כבר הוא לא עומד על החומה כאילו מולה, הוא שולח על זה, ושוב, פה הוא מזכיר רק את העניין של כל ה... הוא כבר לא לועג למצרים, לא זה, לא, הוא פה כבר רק לועג על השם. אותו שם, אותו השם שהוא נשא את שמו לשב לפני כן, וכאילו כביכול הוא נציגו, עכשיו מי זה היה, כאילו האלוקים שלכם לא שבגון, הוא מזכיר את הנקודה הזאת. פה, עכשיו, במקרה הזה עכשיו, זה כאילו כמו הסיפור שני. הסיפור שני. וואי, זהו. ישעיהו בישר לו בשורה, ובאמת זה קרה. הולך. ואז מגיע הסיפור השני, כמו שאמרנו, יש את השליחה של הזה, ובעצם הוא מקבל את הספרים ממנו, ועכשיו חזקיהו כבר לא שולח מלאכים לישעיהו. מה חזקיהו עכשיו עושה? הוא לוקח את הספרים מיד המלאכים ויקראו ויעל בית השם ויפרסו חזקיהו למור. פה פוסרת את הספרים לפני השם, כאילו לב יהיה לו על מה להתפלל, כאילו, ריבונו שלנו, אני בא להתפלל אליך על זה, ופה הוא מתפלל, בעצם את האדם נהדעת לו בתפילה, ואז בעצם, בסיומה של התפילה, מגיע אל חזקיהו, בעצם הקדוש ברוך הוא פונה לישעיהו, ואומר לו, תשמע, חזקיהו התפלל אליי, כי הוא אומר, שהשם אומר, שמעתי תפילתך, כה אמר השם הכזה, שראית היה סחם אל החשוב, ובעצם פה מתחיל, נו, שימו לב, שישעיהו, הוא גם בעצם, מה עשה רב שקה, אנחנו יודעים שרב שקה בעצם הרער את תחושת הביטחון של העם, תחשבו, שכל העם סומך על חזקיהו, ופתאום שמישהו מדבר איתו מעל גובה המנהיגים, ובעצם אומר לו, שמע, חזקיהו משקר אתכם, אתם תעזה, אני אעשה זה, תראו, צאו אליי, ואני אדאג לכם, אני אמנם אעביר אתכם, אני אגלה אתכם, אבל אני אדאג לכם. ובעצם, כשוב, חזקיהו, הוא בעצם עכשיו צריך להתמודד עם הנאום של רב שקה, נועם מחונן, שרב שקה הוא נועם מחונן, וישעיהו בעצם צריך גם להשתמש בכל הרטוריקה שלו ויכולת הנאום שלו והכל זה כדי לחזק את חזקיהו, ובעצם הוא ממש אומר, מי אתה? אני מתחיל ממות עולם לתאר את גדולתו של השם, וזה לא סתם, הרי העם הוא למי הוא צריך להגיד את זה לחזקיהו, ואיך הוא צריך לספר לחזקיהו מי זה השם? ורק אז הוא אחרי שהוא מתאר את גדולתו של הבורא, ואז בעצם רק הוא מדבר בעצם על מה יקרה בסופו של דבר. שימו לב שבעצם למה זה לא קרה בפעם הראשונה? כי בעצם יכול להיות שהיה נדרש, שימו לב, בעצם חזקיהו עד עכשיו תלה את, בעצם אמר תלה את מפתחו בישעיהו, זאת אומרת כאילו אתה ישעיהו אמרת בוא תפרע את השטר, אתה ישעיהו אמרת שלא יקרה כלום בוא תפרע את השטר, ובעצם הוא אמר לו אולי ישמע השם אלוקיך על התפילה הזה, ואחר כך אשר התפללת אליי, חזקיהו בעצם אומר, שמע, אני לא סומך על אף אחד, אם אין אני למי לי, והוא מגיע בעצמו ומתפלל אל השם, ואז השם לוקח ומחבר אותו, בעצם יש את הקטע של החיבור, את החיבור של לדוד, אנחנו נראה את זה בפרקים הבאים, שחזקיהו היה חולה, אז למען דוד עבדי, זאת אומרת, התלות הזאת, בעצם יש פה חיבור בין חזקיהו, מחזקיהו, אדם, אתה חזקיהו, זה לא פה עכשיו. ירושלים, יש לה תפקיד, אני מייעד לתפקיד, זה לא רק בריאתך, אני אדאג לירושלים, אשמור לו שם, כי ירושלים אצלי זה מתחילה מדוד, ותיגמר בעזרת השם במשיח בן דוד. אז אנחנו מגונן על ירושלים. ירושלים היא המרכז של ריבונו של העולם. ובעצם, כמו שדיברנו בסדר, יש פה עוד דבר נוסף שקופץ מבין הפסוקים, שתשימו לב, איזה, אפץ ממך אתה אל תענה, איזה סיפור מקראי, כל הסיפור הזה של רב שקה ושל של, של, של חזקיהו מזכיר לנו. אני אמרתי את זה בשאלות, אני הזכרתי את זה, בעצם את דו השיח של דוד וגוליאת. דוד וגוליאת, יש פה כביכול את הזה שמישהו בא יהיר ומחרף את השם. שימו לב במילה, השורש חרף מופיע פה וגם שמה, גם בדברי דוד, גם בדברי גוליאת, גם בדברי חזקיהו וגם בדברי רב שקה, פשוט מחרף את השם, והדו-שיח הזה שאומר, אני בא בשם השם צבקות, אני יש לי את השם להישען עליו, ואתה בזה, וגם הזלזול בכוח של היריב, שאם גוליאת אומר, אתה בא אליי בחרב ומקלות, בסדר? ואצל רב שקה אנחנו רואים שהוא אומר לו, ואתה התערב אדוני המלך, אני צריך עכשיו 2,000 סוסים, נראה אם יש לך רוכבים לשים עליהם, תראה מה איזה צבא יש בי. זאת אומרת, החיבור בין דוד לחזקיהו ובין גוליאת לרב שקה מאוד צעיר. וזה הכלום חומר, אני דואג לירושלים. אני לא מסתכל על ירושלים כאן ועכשיו החזקיהו, ואני אדאג לירושלים. ולכן בעצם אני גנותי על העיר הזאת להושיעה, או למעני ולמען דוד עבדי. הוא מזכיר פה שוב, יש לנו את דוד. תדע לך שזה משהו בראייה היסטורית. בראייה היסטורית, זה לכם אנחנו יודעים שגם אחר כך חזקיהו תופס את זה. ומבקש בעצם נושע בעבור דוד את הדבר הזה, וזה בעצם מה שיש פה. אז זה דבר ש... שאם באמת מסתכלים על ההשוואה הזאת בין קודם כל ההתפארות בכוח, וממש כמו שגוליאת מזלזל, אני חרבתי את מערכות ישראל היום הזה, ורב שקה מזלזל, איפה אלוקי חמת, איפה אלוקי ארפד, מי זה? הם הציעו לו, הם הציעו לו את הרסה מיידי, כי השם יציל מיידי, ממש מזלזל בהשם. וגם פה כמו שדוד אומר לו, אתה בא אליי בחרב ואתה בא אליי בחרב ובחידון, אבל אני בא בשם השם, השם יעזור לזה. יש את האמונה, את האמונה בהשם, וגם בעצם גם פה האמונה מתממשת בהשם ובאורח פלאי. גם פה העונש של גוליית ידוע, והעונש פה באמת של צבא סנחריב, זה גם כמו שאמרנו, חרף מהלכות אלוקים החיים, לחרף אלוקים חי, כמו שמזכיר דוד. והנה ישעיהו אומר, הוא אומר, ואתה השם זוכר שמע את כל דברי אשר שלח לחרף אלוקים חי. זה אומר חזקיהו, את מי חרפת, את מי גידפת, ביד עבדיך חרפת.
השם באמת שלח אותו
כשסנחריב
אומר,
השם
אמר לי
לעלות עליו את השחיטה.
השם באמת שלח אותו שהוא...
לא, הוא אומר, הוא ממציא, ודאי שהוא ממציא. תראה, אין לספק.
למה השם העלה את סנחריב? הרי השם מנהל את העולם.
מה זה?
למה השם העלה את סנחריב על יהודה? על
חזקיהו?
זה כעונש או כניסיון?
א', נראה שכניסיון. נכון, כי בעצם כעונש אנחנו רואים שבסוף הקדוש הוא גונן, התוכנית האלוקית הייתה לגונן על ירושלים. אז מה? כניסיון בעצם לראות את חוזקה של האמונה בהשם. כן, זאת אומרת, אם הנביא אומר לסמוך על השם, זה שזה יש לזה תוצאה שבעצם עולה. עכשיו אגיד פה, שמה, בסופו של דבר, כל דבר, גם העלייה עצמה היא עונש. אתה קוראים לך, הפחד הזה הוא גם עונש. אבל בגדול, כן. למה באמת, כאילו, בתוכנית האלוקית, לעלות על זה, לעשות את התהליך הזה, יש פה גם את, כן, להראות שירושלים זה משהו מיוחד, ולהיפרע מהרשעים. אפשר להגיד פה שגם להיפרע מהרשעים. אז הוא עושה את התהליך הזה והוא מגדל את שמו על ידי ירושלים. הוא יכול גם להרוג את רב שקה במקום אחר שלא יגיע בכלל, אבל זה רדל להגדלת שמו התברך באמת.
אנחנו לא צריכים לראות את סנחריב
מת
בירושלים, כאילו אתם סוגרים את הפרק הזה יפה.
זה דבר שבאמת הזכרתי את זה בסוף. קורה פה תהליך שמה שקורה בעצם, הוא בעצם מגיע, זה מה שכתבתי, הוא מגיע לסוף. אבל עוד לפני כן יש לנו בעצם עוד דבר שרציתי להזכיר פה, זה הקטע של שבעצם, כמו שאמרנו, הדגש הזה שבעצם עכשיו חזקיהו פונה אל השם בעצמו ולא על ידי המתווך, לא על ידי הנביא שהוא המתווך. ובעצם הגדולה של חזקיהו שבעצם פה עכשיו הוא כן הקשיב, הוא בעצם הקשיב. כל הנביא אמר לו על תשעים שנה כנראה עצוב, ועל זה פה בעצם הוא הקשיב אומר בעצם, הוא לא אומר את זה בקטעים, טעיתי, הוא מתקן ומתפלל. הוא בעצם אומר, בונוש, אני מקבל, אני סומך עליך. אני סומך עליך. ושהוא סומך על השם, בעצם יש את, את הדבר הזה. עכשיו, בעצם ניגע, בעצם בסוף. שימו לב, שימו לב, הוא נמלט ל... לביתו בעצם הוא סנחר, אני אומר לך שהוא יושב בנינווה, אוקיי? הוא מגיע לנינווה, אז שימו לב, נינווה מוכרת לנו, נכון? נינווה, אנחנו מדברים בעצם על תקופות, שגם התקופות האלה זה התקופה של יונה הנביא, שמתנדע על נינווה, אוקיי? זאת אומרת, נינווה אולי סמל למקום שכן למד משהו, שבא יונה הנביא, ואמר עוד 40 יום ננבה נהפך, אתם קיבלו את התוכחה, תקנו את מעשיהם. אז פה כביכול יש ביקורת אל סנחריב, אתה, מה אתה היית צריך לעשות? אתה היית צריך עכשיו לחזור להגיד השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. מה הוא עושה? הוא חוזר הביתה, והוא משתחווה בית נשרוך אלוקיו. אוקיי, משתחווה, אין צורך. פה יש את המדרש, אתם מכירים את המדרש? מה זה נשרוך אלוקיו? מה זה? מי זה אלוקים הזה שנקרא נשרוך? הוא בדרך הלאה מצא נסר של עץ מטבעת נוח. לקח נסר הזה, כאילו, כמו שטבעת נוח שרדה, אז גם כאילו הוא הצליח לשרוד. עכשיו, התוכנית שלו אמר, אם הקדוש ברוך אתה תציל אותי, לאלוקים שלו, שהוא משתחווה לנסר הזה, אני אקריב אליי, אקריב אליך את שתי בניי. יקריב אליך, ככה מותר לספר. אני אקריב את שתי בניי. הם שמעו מזה, כנראה שמעו שהוא התבטא בפני מישהו שהוא יקריב אותם, אמרו, ככה? באו והרגו אותו. לא סתם שני הילדים שלו הרגו אותו. ואז מלאך הבן השלישי שלו תחתיו. אספר חדום, לא תחתיו. אז הם הרגו אותו, אחרי, בעצם המדרש אומר, אתה אחרי כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לך, אתה הולך ואתה משתחווה לנסר, כאילו נסר מטבעת נוח, זה סמל הישרדות. מה זה טבעת נוח? טבעת נוח זה סמל ההישרדות, נכון? כל העולם היה מבול, מה שהוא שרד, אז אני לוקח נסר מטבעת נוח, ומשתחווה לזה, וזה מבחינתי, זה הסמל, זה מבחינתי אלוקים זה. ואז הם פעמיים, אתה לא מספיק. שכל מה שקרה לך היית צריך לעבור להגיד השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. אתה זה, אתה נמצא בנינווה, שנינווה זה סמל לעיר שתקרא את מעשיה, חזרה בתשובה, הבינה שטעתה, אתה לא. אתה עדיין מחזיק בזה שלך. רשעים אפילו על פתח גיהינום אינם חוזרים בתשובה. אין, לא, יכולים להסתכל את המציאות, להסתכל עליו ולא על זה. אז זה בעצם מה שהוא אומר לו, מה שהוא אומר לו פה, כאילו, ככה סתם, אני מכיר את המדרש הזה כבר קודם, אבל פתאום שקראתי את נינווה, ופתאום התחבר, פתאום אז באמת שאלתי את השאלה שלך, למה דווקא שם, למה זה, למה משאיר את הזה, זה יותר, זה גם, אני תמיד, יש את הקטע של, כאילו, הקדוש ברוך הוא פעמים, משאיר את הבחירה, זאת אומרת, משאיר את הבחירה, כאילו, יכול להיות שהוא היה עכשיו, חוזר לביתו, הולך ומספר בכל העולם את שם האלוקים, את שם האלוקים. אנחנו מכירים, לא יודע, נבוזרדן שר טבחים, שהגיע לירושלים, אנחנו מכירים עם אדם של זכריה הכהן, שהוא שחט עליו איזה, ולא רצו לספר לו מה זה אדם הזה, שם בעבעה פה בעזרה. פתאום נפל לו הסימון, אחרי שהוא שחט עליו תינוקות של בית רבן וזה וזה וזה, אם לא תגידו לי אני הולך, אני אשחט את כולה, הוא לא שמע, היה לנו כהן, שהוא היה גם נביא, ואנחנו בחטאינו הרגנו אותו בכל זה. ואז עוזר אמר, אני אמר לדם, אני שחטתי, מה אני אעשה כדי לפייס אותך? שחטתי כבר את הגדולים שלהם והקטנים שלהם שחטתי. אתה רוצה שאני, מה תגיד אני עוד יערוג בשביל לרצות אותך, את הדם של זכריה הכהן. וזכריה במיודע הכהן. אז נח הדם. ואז שימו למה קרה, נגוזר הדם רב טבחים נבהל. הוא אמר, אם אני ערקתי כאילו על נפש אחת ככה, מה יהיה מגיע לי? והלך מתגייר. לעזור זה ועזב את זה, נבוזר ענן, וזה בן אדם קורא לו פה ניצל מכל הצבא שלו, משהו פילאי, והוא במקום ללכת ולהגיד השם הוא אלוקים טעיתי, אז זה מה שהוא עושה, אז ודאי שהעונש הוא חמור מאוד. ובעצם אתם יודעים יש פה המון המון דברים פה מדרשים, אתם יודעים שיש פה את גם בפרק קודם וגם פה על על הקטע שמה שהציל את המדרש אומר שמה שהציל את חזקיהו זה מצוות העומר, מצוות התנופה, מצוות העומר. יש כתוב כתוב במדרש, אומרים את זה בדרך כלל, זה כתוב במדרש פרשת אמור, אוקיי, במדרש פרשת אמור, וגם כתוב ב, 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 בחלק מהעדות שאומרים לשם יחוד לפני ספירת העומר, אז כתוב, חושם שהייתה להם מצוות העומר למגן וצינה בימי גדעון ובימי חזקיהו ובימי חזקאל ובימי מרדכי ואסתר, כן תעמוד לנו להכניע את כל צרינו. מצוות העומר, מצוות העומר היא מצוות הפשוט, מאכל בהמה, שעם ישראל כולו מתבטל ומייחד את שמו, אומר אני כלום, אני זה, אני סומך רק עליך ריבונו של העולם, זה סמל של מצוות העומר. אנחנו רואים כמו אצל גדעון, שבסופו של דבר הוא הולך עם 300 מלקקים, לא בונה שום דבר על משהו צבאי, הולך על זה ואת מחנה פלישתים. כנען אצל מרדכי ואסתר, שהמצב מה שנקרא בקנטים, אין כלום, אפס עצוב ועזוב, עם ישראל, ואני אסתר, אסתר פני מהם, אין, עם ישראל נמצא ברצפה של הרצפה, מאז בעצם מתחילה העלייה. זה בעצם, פה זה מוזכר במדרש, מדרש מאוד יפה לצד הזה, כמו שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים, באסתר, אנחנו יודעים שזה היה סיפור, שההמן ראה ילדים לומדים, ושאמר להם פסוק לי פסוקך, ומה אמרו שהיה שם עושים מצוות העומר, אז הוא שאל לכמה זה מצוות העומר, אז אמרו לו, כלום, מסעורים, אז הוא אמר, באו העומר הזה של הסעורים, וניצח את העשרת זה כשקלי כסף, שאני עמדתי לשקול על ידי המלך. אז זה באמת כאילו יש פה, זה גם מופיע זה על עומר התנופה. מה עוד אפשר פה שראינו? זהו, זהו בסך הכל, יש פה בעצם שתי סיפורים.